רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות מדעטק חיפה, המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל, המזמין חברות הייטק וטכנולוגיה לקחת חלק בתערוכת דיג'יטל מי שתתקיים בקיץ 2018. בקיץ הקרוב תעלה במוזיאון הלאומי למדע ולטכנולוגיה תערוכה חווייתית ראשונה מסוגה בעולם. תערוכה שתעסוק בזהות הדיגיטלית האישית שלנו בעולם הווירטואלי. המבקרים בתערוכת דיג'יטל מי יוכלו להתנסות בטכנולוגיות ומיצגים השופכים אור על שאלות של יצירתיות, קהילתיות, ביטוי אישי ותוכן מותאם בעולם הווירטואלי, כמו התנסות עם טכנולוגיות זיהוי פנים, מציאות מדומה, פרופיילינג ועוד. מדעטק מזמין חברות המפתחות טכנולוגיות בתחומים הקשורים לתערוכה להציג אותן בפני המבקרים, למעלה מ-300,000 איש, ולקחת חסות על האירוע. חברות המעוניינות בפרטים נוספים מוזמנות לפנות אל נוגה צימרמן, מנהלת פיתוח המשאבים והשיווק, בטלפון 054-4474-909 או במייל noga.zimmerman@madatech.org.il. מספר הטלפון והמייל מופיעים גם בבאנר של המדעטק באתר של עושים היסטוריה, ranlevi.com.
שלום יובל.
היי דן.
פרק שני מתוך שניים על טראומה, והפעם?
הפעם אנחנו ממשיכים את הנושא של הטיפול בבית החולים. כזכור, עזבנו את דני כשהוא עם נקז חזה ביחידת הטראומה, הוא כבר שבועיים שוכב שם, וגם נעסוק בהמשך, מה קורה אחרי שעוזבים את בית החולים, כל הנושא של השיקום.
עושים רפואה, מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה. עושים רפואה. דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
הרחבתי עם קצת חברים וירדנו ירידה באזור הרי ירושלים. בסך הכל ירידה שאנחנו מכירים טוב, בדרך כלל אנחנו עולים אותה. אני הייתי שני בתוך הרביעייה, מוביל של הקבוצה קופץ, עולה באוויר. תיארתי לעצמי שואף על הראש, פשוט ראיתי את הגלגל האחורי יותר גבוה מהגלגל הקדמי, ודעתי שזה הולך להיגמר רע. שעברתי כפי נראה שמאלה. והתעוררתי על שביל לבן, 9:30 בבוקר. קיץ, והדבר הראשון שרציתי זה לחפש צל.
לחפש צל. יובל, כמו שאמרת בסוף הפרק הקודם, דני זוכר בעיקר את הפציעות האורתופדיות.
נכון.
ועדיין הוא הובהל לחדר טראומה, לא רק בגלל שזה פרוטוקול.
נכון, נזכיר רק את התהליך עד עכשיו, מיד אחרי שדני נפצע, הגיע צוות של אמבולנס שנתן לו טיפול ראשוני בשטח, לקח אותו בשיטת סקופ אנד רן לבית החולים, ושם הוא טופל במרכז הטראומה של שערי צדק, כשהפגיעה המסכנת חיים שלו הייתה חזה אוויר בלחץ. מעבר לפגיעה הזאת, היו לו גם הרבה פגיעות אחרות אורתופדיות, שברגע שגמרנו לטפל בפגיעה המסכנת חיים, הפכו להיות באמת עיקר הפציעה שלו. רוב ההתעסקות, ואנחנו נשמע על זה גם היום, זה ההתעסקות עם הפגיעות האורתופדיות שבאמת היו מאוד נרחבות.
בוא נחזור לשיחה שקיימתי איתו. אני עכשיו יכול לומר שהשיחה הזו התקיימה 4 ימים לפני ניתוח שהוא עתיד לעבור, כחודשיים אחרי התאונה. תגיד לי שנייה אחת, אתה באמת, מי שלא מכיר אותך, דני הוא סוג של איש הברזל מטיטניום. אני באמת, מעטים האנשים כמוך שאני יצא לי להתקל בהם, ואתה מאוד מנוסה.
זה, קודם כל אני אומר שזה לא היה צריך לקרות, כי זה לא תאונה מאפיינת, זה נפלנו כבר הרבה פעמים וגם בשטחים האלה, החלקות, שריטות, וגם לא היינו באיזושהי מהירות מאוד גבוהה. נראה לי שהסיטואציה עם החבר, הייתי צריך או לנסות לעצור, שלא נראה לי שזה היה קורה, פשוט הייתי עולה עליו, או לעשות משהו אחר, פשוט bad judgment כזה, מין סוג של, זה לא משהו שהוא מודע, או זה רפלקסיבי לחלוטין, והתעופפתי. לא קורה. וזה שזה קרה, זאת הקלה. אבל זה חלק מה, כשאתה עושה ספורט ואתה בתחומים שונים, אז קיימות סכנות. אני מעדיף לעשות, לחיות את החיים ולא להסתכל עליהם דרך מסך. ולפעמים קורים דברים כאלה. בטח לא הייתה צריכה להיות כזאת תאונה קשה, אבל זה מה שקרה.
הדר?
כן.
כשנדבר רגע?
סביב כל העניין הזה תמיד יש משפחה. זה הקטע שמתחיל להיות רגשנים, כן? אז המשפחה מאוד עזרה. הדר באה לקחת את האוטו, זה אני מזכיר. כי מכרו לה, שהיא לא תלחץ, ידעו, זה היה פקקים בדרך לירושלים, ותמיד, זה תמיד שהדברים הקורים, הם קורים עם פקקים ועוד כל מיני דברים כאלה. אז החברים שלה, חברים שלי מכרו לה שרק פרקתי את הכתף, ואת האמת, כל מה שצריך זה שתבוא לקחת את הרכב, כי החבר שלי האחר, פני, יוריד אותי כבר משערי צדק לכיוון הבית, וזה. עכשיו, גיסי ידע שזה לא נגמר, אני לא יודע איך, אבל אורי אלו אמר, תקשיבי, בואי, לפני שאנחנו עוברים שם באוטו בלטרון, בואי ניסע ביחד וניסע לבית חולים, נראה שהכל בסדר. הוא כאילו מחר לה זה. הבת שלי תיארה את זה, שהיא באה והבירתה, כאילו אותי שוכב, וזה היה שוק של חיה. אז תשמע, המשפחה, אנחנו היינו גם עם הילדים בבתי חולים, אז אנחנו יודעים מה זה, וגם עם אשתי, אישה מאוד חצקה, אז היא לקחה את זה כמו שצריך. כן. אז ככה, אז באמת אחרי שנרגענו, זה בדיוק השלבים שאתה יודע למה אתה צריך, למה משפחה חשובה, וטוב, כל הכנופיה באה, וגם הספקתי, בגלל שהייתי עם הצווארון הזה, זה הזכיר לי נורא את הסיטואציה הזאת בתפוז המכני, בסוף התפוז המכני, אז כשאחותי באה להאכיל אותי, עשיתי את התנועה הזאת עם הפה, וזה היה, כן, בדיוק. זה היה פשוט קורה. שם כולם התגלגלו מצחוק, וזה גם אני צחקתי נורא, וזה כאב לצחוק. הבנתי אז שרצוי לא לצחוק עם צלעות שבועות, זה לא מומלץ. אחרי כל הסיפור הזה, הדר שבא לקחת סך הכל את האוטו, מצאת עצמה ישנה עד יום שני בשערי צדק. השאיר אותי עד יום שלישי.
אתה לא אוהב את ההתעסקויות מסביב.
מה זה התעסקויות? לא הבנתי.
שיבואו, שיאספו, שיקחו, אתה צריך דברים שיהיו מאוד מסודרים מבחינתך.
לא, 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 זה לא קשור למסודרים. תראה, מכיוון שאני בוגר תאונות דרכים בהצטיינות, עם הסיפור הזה של האופנוע בגיל 17, אז אחד הדברים שלמדתי, זה איך שאתה תתייחס לפציעה שלך ולעצמך, זה מה שאתה תהיה. וכשהייתי בגיל 17 ואמרו לי, תשמע, אם קצת פחות התפקד, אז הוא היה תקבל קצת יותר כסף בביטוח. אמרתי, תקשיבו, אם אני אתחיל להתנהג כמו נכה, אני אהיה נכה. וכשנפצעתי אז, ונפצעתי לא רע, אמרו לי, תשמע, אתה כפי נראה, בטח לא תעשה צבא קרבי, אבל אולי גם לא תעשה צבא, ותגרור רגל כל החיים. אז אני לא גררתי רגל, ועשיתי צבא קרבי. היה לי חשוב לעשות שירות קרבי ומשמעותי, ולא רציתי להרגיש אף פעם מוגבל. אני חושב שגם אנשים, ויש לי חברים שהם נכים קשים, זאת אומרת, חבר שאיבד עין, וחברים שנפגעו בצורות אחרות, וכולם פעילים ורצים ועושים וסוחים, ולא יודע מה, כל מיני דברים שונים ומשונים, הם פשוט לא מרגישים, לא מחזיקים מעצמם נכים, או פגועים, או זה, ולכן החיים שלהם חיים מלאים, השתדלתי להיות כמה שפחות בבית חולים. בית חולים זה מקום לחולים, לא לאנשים.
לא קוראים לזה בית פצועים פשוט, כן. קוראים לזה בית חולים. כן. כן.
ברגע שהרגשתי פחות חולה, אז, או פחות פצוע, אז שאפתי להשתחרר. נחתי יומיים, שלושה בבית. לשבת בבית זה לא דבר הרי מומלץ, בעיקר שיש לך סטארט-אפ. אחרי שלושה ימים הקיצור התחלתי לבוא לעבודה, וגם כולם נורא לא מנסים לעטוף אותך, אז אבא שלי בא לקחת אותי עם האוטו, ובסוף אמרתי לו, תשמע, יש מישהו אחר שיקח אותי, ופשוט נסעתי ברכבת. עוד פעם, זה לא איזשהו רצון לא להיות תלוי באחרים, זה רצון להיות, לחזור לשגרה, כי זה הדבר שמזיז אותך קדימה. אתה לא מתעסק כל היום בכאב ובזה, ואם אתה עסוק ברק לנסות להבריא ולהשתקם וזה, אז אתה כל היום מחשב את הזמן לפני התרגילים בפיזיותרפיה שיש לך, ואחרי התרגילים בפיזיותרפיה וזה. אני הלכתי לעבודה, ולכן הייתי קם, אני עדיין קם כל יום ב-6 בבוקר, עושה תרגילי הפיזיותרפיה, יש לי פה מזרון במשרד, זה די הזוי, ובעיה זה הליכה של 7 קילומטר, בכל מקרה זה שיקום זמני, כי אני מחכה לקטע של הניתוח של הכתף, ואז נתחיל את השיקום האמיתי.
בארבעת הימים האלה בבית החולים, היה כעס מצידה של הדר?
עליי?
או על הסיטואציה?
לא. תראה, הזוגיות שלנו, זה החלק של הברזל. אני אוהב להגיד את זה שחצה מהשני עושה לו ברז, אבל כן, זה לא שלי, זה של כברת, אבל החוכמה היא לתמוך אחד בשני, לא הייתה שנה לא קלה מבחינה מקצועית, אז אנחנו תומכים אחד בשני. לא הייתה בעיה. גם היה כיף לראות את החבר'ה מהעבודה, כמה הם דאגו לי, אולי הוא כמה שציפו לקידום, אני יודע.
מה, לעוד 5 דקות שידור? איזה קידום יכול להיות אצלנו?
כן. והסקאבג'רס עושים רפואה, חיכו לעשות את הזה. אמרו, יאללה, יש לנו פה הזדמנות לריאליטי.
אז כן, יובל, אנחנו סקאבג'רס. אוכלי בגרים כנראה.
אנחנו חיים מסבל של אחרים, כן, זה אנחנו.
דני העלה פה כמה נקודות, גם על התהליך בחדר הטראומה עצמו, וגם כבר מתחיל להסתכל הלאה באמת, ואחד הדברים הכי חזקים זה המשפחה, הצוות שתומך בו, נכון, שיקום.
נכון, זה מלווה אותנו בעצם, מי שזוכר מתחילת הפודקאסט, הנושא של מעגלי התמיכה שיש לחולים, במקרה הזה לפצועים, יש להם מרכיב מאוד חשוב בתוצאה, באוטקאם של הטיפול.
ובראש ובראשונה, state of mind של הפצוע עצמו, כמו נכון. שבאמת אמרנו בפרק הראשון על האפילפסיה, נטע, מי שזוכר, מי שלא מוזמן לשמוע ולהכיר, אישה מרשימה מאוד.
נכון, כנראה שאנחנו באמת לא יכולים להפריד בין הגוף לבין הנפש, אנחנו הרופאים, הכוונה, יש לנו יכולת עד נקודה מסוימת לעזור ולהשפיע, אבל מהנקודה הזאת, זו עבודה של המטופלים והחוזק שלהם והתמיכה שלהם, גם העמידות הפנימית שלהם וגם התמיכה החיצונית מהסובבים אותם, ללא ספק משפיע מאוד על התוצאה הסופית.
דוקטור עופר מרין, בדבריו לרוני שלנו, מרחיב על המקום הזה, יש לו משפט תכף תשמעו שאומר, יחס הפוך בין מצב פיזי למצב נפשי.
אנשים מודעים פחות לתהליכי שיקום, לתהליכי החלמה. אלה תהליכים שלפעמים נמשכים חודשים. אני מאמין מאוד גדול בחשיבות של הצד הנפשי של הנפגע ביכולת שלו להחלים. זה חשוב בפאזות הראשונות, אין ספק. זה בעיניי אפילו יותר חשוב בפאזה השנייה, בפאזה השלישית. היכולת של מישהו להשתקם, היכולת של מישהו להתגבר, ככל שאנחנו מתרחקים מהפציעה, כבר יותר תלויה בו. היממה הראשונה, אנחנו יותר חשובים מהפצוע, ביכולת שלנו להשפיע. היכולת שלנו להשפיע על פצוע אחרי 3 שבועות, אחרי חודש, הולכת ופוחתת. הרצון שלו, הדחיפה שלו, המוטיבציה שלו, הסביבה התומכת שלו, היא לפעמים הרבה יותר חשובה ביכולת שלו להשתקם הלאה. אחד הדברים שמרתקים אותי לראות, שאתה לפעמים רואה אצל פצועים צירים הפוכים בין המצב הפיזי לבין המצב הנפשי. כשפצוע במצב קשה, אז גם הוא וגם המשפחה לפעמים מאוד עסוקים בהצלת חיים. ואתה רואה דווקא תגובות נפשיות חיוביות, ואתה רואה את הרצון הזה להשתקם. ופתאום הפצוע בבת אחת עובר את הפאזה. ואתה אומר, הוא יהיה בסדר. הצלנו את החיים, הצלנו את האיבר. ואתה רואה בבת אחת נפילה נפשית. ולי לקח זמן להבין את זה. לכאורה, אתה מצפה הפוך. אתה אומר, עכשיו פתאום תראה אותו מזדקף. זה לפעמים הרגע שבו אדם מבין שאנשים פתאום פחות עסוקים בו, כי כולם בהתחלה לידו ורק דואגים אל החיים שלו, דואגים אל הנכויות שיהיה לו, ופתאום בבת אחת כולם אומרים, יופי, יצאת מזה. אבל אז פתאום עברו כמה ימים מהפציעה, ואז פתאום הוא מתחיל להרגיש דברים שהוא לא הרגיש עד אז. פתאום הוא מתחיל לקלוט מה קרה לו. פתאום הוא מתחיל להבין שהוא יישאר פגוע במידה גופנית מסוימת. אנחנו כרופאים טועים בזה. אנחנו אומרים, איזה יופי. ופתאום בשבוע אחרי זה, הוא פתאום קולט, שעכשיו הוא יסחוב כאבים, אולי כל החיים שלו, שישאר איזושהי נכות, ופתאום גם כולם פחות עסוקים ממנו. ואתה לפעמים רואה תהליך שבעיניי מאוד מעניין, שזה איכשהו הפוך בין המצב הרפואי למצב הנפשי. כשהמצב הרפואי משתפר, אתה פתאום רואה את הנטל הנפשי שיש לאנשים האלה.
דני בחר להיפצע בתקופה הכי לא הגיונית לפציעות אורתופדיות, אני חושב, שי הקיץ, שי החום, הוא הסתובב עם
מקבע
הצוואר.
כן.
דלס, יש איזה שם מדינה, משהו כזה, לא?
פילדלפיה.
פילדלפיה, זהו, זכרתי זה משהו כזה. כן, צווארון פילדלפיה, משך חלק ניכר של הקיץ, חום אימים, סבל נוראי, אבל אתה ראית בן אדם שלא מוכן שיעזרו לו אפילו להחזיק את התיק או משהו כזה, אין מצב. הדבר היחידי שקצת נזהר יותר זה עם הכתף השמאלית שלו להיכנס בקירות משקופים או דלתות.
נכון, קודם כל אני חושב, אני אתקן אותך, כי אני לא חושב שיש תקופה שהיא ממש טובה להיפצע, כי אם הוא היה נפצע באמצע החורף, הוא היה צריך ללבוש שלוש חוות של בגדים כל פעם, וזה לא היה לו קל גם כן. אבל כן, דני הוא, בוא נגיד, הוא פצוע מאוד בעייתי. הוא לא מאלה שמקשיבים לאות של הרופאים ויושבים בשקט, הוא אדם פעיל והוא לא ייתן לפציעה כזאת או אחרת להפריע לו עם הפעילות שלו.
חוזרים לשיחה עם דני. מבחינתך זה איזשהו גליץ' קטן במערכת וממשיכים הלאה.
חד משמעית.
אין בחמורה? זאת אומרת, אני מכיר אותך, אני יודע שאין בחמורה, אבל בכל זאת אין תחושה של הצלחתי לחמוק מהמוות פעם שנייה? או לפחות מפגיעה חמורה הרבה יותר פעם שנייה?
תראה,
יש לך היסטוריה.
יש לזה, כן. יש לי היסטוריה, אני אחת ל-30 שנה חוגג בתאונה קשה. זה בדיוק היה 30 שנה אחרי תאונה שהייתה לי בגיל 17. אם יש לי מורה, כן, יש לי מורה, אבל הוא לא כל כך לגביי. יש לי איזה מין state of mind די מטומטם כפי נראה, שאני מתמודד עם המצב כמו שהוא. זאת אומרת, קרה משהו? קרה. עכשיו מנסים לעשות אופטימיזציה של מה איפה שאנחנו נמצאים. וכפי נראה, גם אם הייתי במצב הרבה יותר קשה, הייתי עושה לזה אופטימיזציה. ואין פה מה להסתכל אחורה ולפקוד וזה, וגם קדימה, אתה מנסה לראות תהליכים מתקנים, אני מנסה לנהל את הסיכונים, זאת אומרת, הלכתי, ניסיתי להבין מה זה הניתוח הזה, הבנתי שהוא יחזיר אותי למצב דומה למה שהייתי, גם אם אני שלם מחיר בטווח הקצר, בטווח ארוך הוא יהיה שווה את המחיר, מקבלים החלטה, אני חותך החלטות מאוד מאוד מהר, וזה מה שעשיתי.
אבל עדיין, אתה מדבר איתי על, אני ממשיך קדימה וחוזר לאותו דפוס פעולה. אני פחות דיברתי על המורה מהתהליך הרפואי, אני מדבר יותר על המקום שבו אתה אומר, אני מביא את עצמי חזרה לנקודה שבה התחילה כל הקטסטרופה הזאת, ואני חוזר למה שהייתי.
לא, לא, לא מתכוון לקפוץ עוד פעם, לקפוץ יומה, בפעם הבאה אני אעלה על רמי. אם זאת השאלה. לא אכפת לי שלא יקפוץ פעם הבאה.
השאלה שלי אם אתה מביא את עצמך בכלל, שוב, למצב שבו אתה רוכב בשטח.
לא, לא, כן. הרכיבה בשטח היא לא, זה לא ספורט מסוכן. הוא ספורט שעושים אותו היום לדעתי מאות אלפי ישראלים. רוב רובם לא נפצעים כל הזמן. באותה מידה יכולתי וגם נדרסתי. זה מה שקרה לי בגיל 17. אמנם הייתי מופנוע, אבל מישהו דרס אותי, כן? זה לא זה. ואם אני אפסיק לחיות את החיים שלי, והחיים שלי עם ספורט, זאת אומרת, החיים שלי, יש לי משפחה וילדים וחברה שאני, שאכפת לי מאוד, וחברים והכל, אבל חלק מאוד מרכזי מהחיים שלי זה ספורט, ואני לא אפסיק לעשות ספורט. תראה, יש לי גם פגיעת כתף ביד ימין מהשחייה. אני שוחה הרבה מאוד, אני בדרך כלל עושה אימונים של 3 קילומטר כל יום. יש ביטוי בעסקים, the cost of doing business. זה the cost of doing business. אם אתה לא רוצה לעשות עסקים, אל תעשה עסקים, אבל אל תבכה שאתה צריך לשלם את המחיר. בכל אופן, עוד 30 שנה, אם תהיה תאונה, זה תאונה עם הקלנועית. אחד הדברים שספורט מלמד אותך, זה endurance לכאב, או סבילות לכאב. כל מי שקפץ למים ושחה אימון כמו שצריך, לא בחש במים, יודע שה-500 מטר הראשונים זה כאב, כאב ועוד כאב, ותמיד השאלה של למה אני צריך לעשות את זה, מה היה לי רע במשרד, למה לא יכולתי כמו בן אדם נורמל ללכת לאכול ארוחת ערב, או כל מיני שאלות כאלה, קיומיות. ואחרי 500 מטר העסק נפתח, והשרירים נפתחים, ואתה בסדר, אתה לא נהנה. ואם הכל בסדר, ונכנסת לזון, או בשחייה קוראים לזה תחושת מים, אז אתה מתחיל ליהנות אחרי קילומטר, קילומטר וחצי, 2, ואחר כך אתה פשוט יוצא כמשמם, פשוט נורא. אתה לומד להכיר את הגוף, בעיקר בשחייה, זאת אומרת, בשחייה אין לך שום אביזרי עזר אמיתיים חוץ ממשקפת, וזה רק בשביל לראות, אז אתה לא יודע מה הדופק שלך, אתה לא יודע באיזה זמן אתה שוחה, ואתה חייב לדעת את הדברים האלה. אתה לומד לשחות לפי קצב, אתה לומד ללחוץ בנקודות מסוימות, לנוח בנקודות אחרות. בנקודות האלה אתה פשוט לומד להכיר את הגוף. ואתה יודע שאחרי הכאב, אם אתה מתגבר, אין כאב. זאת אומרת, אתה לומד להתגבר על הכאב. וכשכואבת לי היד מאוד, אז אני משחק קצת עם הזוויות של היד, ועד שאני מוצא את הנקודה שהיא תפסיק לחוב. כשיצאתי בבית חולים, יצאתי כמובן עם משככי כאבים, כאלה שנותנים לסוסים כפי נראה. אני לא לוקח בדרך כלל כדורים, לא מסיבות אידיאולוגיות, פשוט מסיבות פרקטיות. אם כואב, אפשר לנסות להתגבר. אם אתה לא מתגבר על הכאב, הוא נורא נורא מציק, אז לוקחים, אבל לא כל היום לחיות על כדורים ועל עניינים. ראיתי שמתגברים, זה פשוט הרבה יותר נכון, ולא כל הזמן להעלית את עצמך בכדורים ולהיות במצב, כי הכדורים האלה עושים אותך קצת זומבי, אז הדרך שאני מתמודד עם הכאב זה כמו בשחייה. פשוט אומר, סופר את הבריכות, ואני אומר, אוקיי, בעוד שתי בריכות זה יכאב פחות, ובסופו של דבר יפסיק לחוב לגמרי, וזה עובד.
יכול להיות שאתה מכור לו?
לא, לא, לא. לא מכור. לא אוהב כאב, לא מכור, ולא מחפש אותו.
אבל זה לא מרתיע אותך.
אני בן אדם שיודע פחד, יודע לפחד, אבל מתגברים. זאת אומרת, מתגברים על הפחד, ומתגברים על הכאב, החיים שלנו מלאים אתגרים. עוד פעם, אני מאמין שצריך לחיות את החיים, גם אם זה אומר לקחת סיכונים, ולא לחיות ליד החיים. אני מכיר הרבה אנשים שחיים ליד החיים, שהם מפחדים מהסיכונים, מפחדים מהכאב, שקצת קשה, לא עושים את הדברים. אני לא מחפש את הקושי, אבל אם הוא קיים, מודד איתו.
אני חושב שאפשר לסכם את האינסרט הזה פשוט במילה אחת. דני. עושים רפואה, פרק שני מתוך שניים על טראומה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד שווים.
מפרסמים, חשבתם על פרסום בפודקאסטים? רן דנה הוא מהבעלים של וניליה, רשת גלידריות מצליחה, שעשתה קמפיין מוצלח מאוד אצלנו ברשת עושים היסטוריה. רן הסכים לספר לכם על המסקנות שלו מהקמפיין.
ומה שאהבתי בפרסום פה בעושים היסטוריה, שהקהל קשוב לחלוטין, ואני מצליח להעביר סיפור בצורה מאוד יפה, ואני מצליח להעביר בבת אחת 100% מסר.
זאת אומרת, המסר אחת. היה שווניליה הגלידה, גלידה חדשנית, מושקעת מאוד, איכותית מאוד, ארטיזנית מאוד, זה חלק מהמסר. עשינו סדרה של בעצם פרסומות שכאילו נוגעות בזוויות, כולל ביקור מגניב אצלכם, שהיה ממש טעים שם לדחון גלידות. איזה פידבקים אתה זוכר שקיבלת אחר כך בשביל לדעת אם הפרסום עובד או לא עובד?
המון פידבקים, המון פידבקים. קודם כל שמענו בסניפים, לקוחות מדברים בינם לבין עצמם, ואחד ממליץ לשני, אתה חייב לטעום את המנגו. שמעתי על איך שהם מאבדים את המנגו וחייבים לטעום את הדבר הזה. המון תגובות אצלנו בדרך השירות לקוחות. בטוח שמכל המדיות שעשינו, הכי הרבה תגובות קיבלנו בזכות הפרסומת אצלך. זה לא חייב להיות הייטק. אפשר לפרסם כל מוצר, כאילו, בייחוד אם יש לו סיפור מאחורה, ובייחוד אם יש משהו מעניין, או איזה משהו חדשני בדרך שמוכרים אותו, אני מאוד ממליץ, אני חושב שזאת אחת המדיות הישירות, הזולות, ביחס למה שמקבלים. אני ממש מודה על כל רגע שעשינו.
דברו איתי על פרסום בפודקאסטים, המדיה החדשה והצומחת ביותר בישראל. רן את ranlevy.com.
עושים רפואה, פרק שני מתוך שניים על טראומה, שבנו. בואו נדבר רגע על הניתוח שהוא שקל את כל הפרוז אנד קונס. שמענו, הוא הבין שאם הוא לא יכול לחזור לעסוק בספורט, אז הוא הולך על ניתוח שהוא לא ניתוח פשוט. כן. ניתוח מאוד נדיר גם בארץ, אני לא חושב שהוא נעשה הרבה.
כן, יחסית נדיר. קודם כל, אנחנו צריכים לעשות פה את ההבדלה בין ה... שלבים הראשונים של טיפול בטראומה, שאפשר לומר שהם כמעט אוטומטיים. זאת אומרת, המעורבות של הפצוע היא מאוד מינימלית. אפילו הרופא אין לו הרבה שיקול דעת. הוא עובד בעיקר לפי סכמות שיש לו, לפי איזשהו אוטומטיות, כמובן, לפי סוג הפגיעה. וככל שאנחנו מתרחקים מהפגיעה, הדינמיקה הופכת להיות יותר כמו הרפואה שאנחנו מכירים, יותר קבלת החלטות מושכלת, וגם יותר אפשרויות, ואפשרויות זה תמיד דבר רע, כי ברגע שיש לנו כמה אפשרויות, קשה לנו להחליט. בסופו של דבר, התפקיד של הרופא, ופה אנחנו שומעים את דוקטור רוז אדר, שהוא אורתופד מצוין לפי דעתי, התפקיד של הרופא הוא לאו דווקא להנחות את המטופל מה לעשות, אלא יותר לתת לו תמונה מלאה של האופציות שעומדות לרשותו, וגם לעזור למטופל להתאים את הפתרון שמתאים לו, לסגנון החיים שלו, לציפיות שלו. אנשים מבוגרים נגיד, שעיקר הפעילות שלהם היא פעילות מתונה, יכול להיות שהם יבחרו בפתרון אחר מאשר אדם צעיר, ספורטאי, ואני חושב שאפשר לשמוע את זה גם בשיחה של דני עם הרופא שלו, אפשר לשמוע את ההתלבטות, אפילו בקול של דני, למרות שאולי אני גלה קצת את המאוחר, אבל זה היה די ברור באיזה כיוון הוא ילך.
אז פגישה שדני ערך עם האורתופד שלו, דוקטור הדר עוז, כמו שדני אמר, דוקטור הדר עוז נאות לבקשתנו להקליט את הפגישה איתו.
תשמע, טיפה אנטומיה קודם כל, בשביל שנבין אחד את השני על אותו בסיס מידע בסיסי ומשל מתקדם. יש לנו פה למעלה פרק. פרק כמו הברך. עצם הבריח ועצם השכמה מתחברות פה, בפרק שנקרא הקלביקולו הג'וינט או ACJ, שזה הראשי תיבות שלו. זה פרק לכל עניין ועניין. זה עצם מול עצם, רצועות, סחוס באמצע, וזה זז. זז מעט, אבל זה זז. מה שקרה זה ששתי העצמות האלה שאמורות לעמוד אחת מול השנייה ככה, נקראו הרצועות שמחזיקות אותה, וכרגע זה עומד במין צורה שכזאת, אוקיי? או בעברית אחרת, פריקה, העצם אינה במגע מול העצם השנייה. הנתון הראשון שאתה צריך לדעת זה, שום דבר לא יחזיר את זה למקום. מה שנקרא, נקרא. הדרך היחידה להחזיר למקום ולהחזיק את זה במקום, זה לעשות ניתוח, לתקן או לשחזר את הרצועות שמחזיקות את זה שם. השאלה אם לנתח או לא היא שאלה שאין תשובה מוחלטת עליה. נכון שהסטטיסטיקה אומרת שהתוצאות בפריקה בדרגה כזו, כמו אצלך, שהיא דרגת ביניים פלוס, דהיינו די גבוהה, בדרגת חומרתה, התוצאות בניתוח יותר טובות מאשר אם נעזוב את זה בכך. כשאנחנו מדברים על תוצאות, אנחנו מדברים בסך הכל על שני דברים. הקוסמטיקה, לא דנים במה טוב או רע, למרות שיש הרבה אנשים שאומרים, תשמע, זה נורא מכוער, אני לא מוכן. אבל המחיר של ניתוח זה שיש צלקת, אתה יודע, אז מה יותר טוב? אין לי מושג. אבל כן, התנועה יותר טובה, וגם הכוח לאחר ניתוח יותר טוב. יחד עם זאת, לא צריכים לשלול ולזרוק על הסף את האופציה של לעזוב את זה בכך. אפשר לחיות עם זה כשזה בחוץ, לחזק שרירים, לייצב את הכתף, התנועה תחזור, היא לא תהיה מלאה, כאבים יהיו במצבי עומס, אבל עדיין, לא סוף העולם. בוודאי לאנשי ספר או מקלדת בלבד. זאת אומרת, אנשים יותר מבוגרים, פחות פעילים, לא חייבים לרוץ לנתח אותם. ועכשיו קצת נתונים נוספים. אנחנו יכולים לעשות שני סוגי ניתוחים. האחד, תיקון רצועות קיימות, והשני, שחזור רצועות, דהיינו השתלה או יצירת רצועות חדשות מכלום. תיקון רצועות יכול להתבצע רק בתוך, נאמר, 14 יום. אתה כבר לא שם. אתה כבר לא שם. מה שאומר שתיקון רצועות אצלך כבר לא קיים. זה היה רלוונטי לימים הראשונים.
וזה הם לא עשו בגלל הקטע של הצלעות וה...
אני מניח כי כשבאו ושקלו מה הסיכון בהרדמה עם הבעיות האחרות סביב הכתף, אמרו, הרדמה הכללית כרגע מסוכנת יותר מאשר לעזוב אותו כך. וכרגע אין שום סיבה בעולם לדבר על המילה ניתוח נכון לתקופה הקרובה, שבועות הכוונה. ועל כן בשבועות הקרובים אתה הולך ומשקיע בשיקום. שיפור התנועה, חזקת שרירים וכן הלאה וכן הלאה, שמטרתם שניים. האחד, לאפשר לך לחזור לאט לאט לתפקד כאדם. והשנייה, כדי שנוכל לראות איך אתה מסתדר עם זה. אלא אם יבואו כל החכמים שאינם אורתופדים ויגידו לי, תקשיב, הריאות בסדר, זה בסדר, הכל נפלא וטוב. כל החבורה שבעצם תדאג לחיים שלך לפני שאני אדאג לכתף שלך. טוב, הכל בסדר, הכל בסדר, אז אני אעשה ניתוח מתי שבא לי, נכון?
כן.
אני לא בטוח שזו התשובה הנכונה. אם יגידו לי כולם ככה, כל האחרים, אוקיי, דיון אחר. מבחינתי עד שזה לא קורה, בטח לא מנתחים, נכון? ולכן מה שנקרא, הטיימינג לניתוח מבחינתי עדיין לוט בערפל. אבל, ויש פה עכשיו אבל. אין שום יתרון לניתוח אחרי חודש וחצי, בהשוואה לחודשיים או לחודשיים וחצי, ברמה הרפואית.
אוקיי.
יש יתרונות למנתח, יותר קל לי. לנתח ככל שאתה קרוב במרכאות, ובוודאי עדיף לי לנתח כעבור חודש חודשיים ולא כעבור שנה או שנתיים, נכון?
כי מה? כי נוצרות הידבקויות?
בדיוק ככה, כן, כי אתה גוף עובר הליך ריפוי, צלקות, הידבקויות. ואם אתה לא נכנס בסיטואציה טובה, נוחה, יד בקושי זזה, אז ברור שזה לא יצא מידינו. בשלב הזה עומדות בפניך למעשה שלוש אפשרויות. אחת שהיא לא תיקון בכלל. היא בסך הכל טיפול בכאב ובקוסמטיקה, עושים ניתוח פשוט יחסית, מורידים את החלק של העצם שבולט, וזהו. לא מתקלים כלום. סתם מורידים. למה? זה מונע את הכאב, כי מה כואב לך בעצם? שהעצמות עומדות אחת מול השנייה, לא אחת ליד השנייה, וזה מפריע, וזה כואב, וקוסמטיקה מכוערת, ובסך הכל מורידים, לא נוגע יותר כלום בכלום, קצת לא יפה, העיקר לא כואב, נכון?
נראה די טיפשי, אבל...
למי עושים את זה? שוב, לאנשים יחסית יותר מבוגרים, פחות פעילים, כי אתה מאבד קצת כוח ביד בתמורה למשחק העדין הזה. אנשים בגילך, אם כבר מנתחים, יש שתי גישות, ששתיהן כוללות שחזור הרצועות, או בעברית אחרת, או השתלה של רצועה, או השתלה של משהו סינתטי שיהיה הרצועה. אז השתלות של חומרים סינתטיים יש כל מיני, לא ניכנס לטאטים של הקבוצות של זה. האופציה השנייה זה לקחת גיד שלך או של תורם, מת, ולהשתיל את זה במקום הרצועות הלא קיימות כבר.
שזה אופציה...
הטיימינג, אמרתי לך, בין חודש וחצי לשלושה חודשים, זה לא הבדלים הגדולים כבר.
דוקטור הדר עוז, בשיחה לקראת הניתוח, בעצם ההחלטה של דני על מה ללכת. שנדבר שנייה אחת על, כשמדברים על השתלת איברים, מדברים על, דיברנו פעם, קראתם לזה את איברים סולידיים.
כן.
היה לנו פרק שדיברנו על השתלת מח עצם, יותר מאחד. פה אנחנו מדברים כבר על השתלה של, זה גם איבר? זה נחשב איבר?
זה רקמה. רקמה שנקראת גיד, בעצם זה סוג של רקמת חיבור. פחות בעיות בתחום הקליטה של השתל, מכיוון שהמקום הוא פחות מועד לפורנות, אבל עדיין צריך למצוא תורם, בדרך כלל לוקחים את זה מן המת, או לפעמים זה תרומה עצמית, לפעמים זה לוקחים גיד ממקום אחר ומשתמשים בו, אבל אנחנו נוהגים לקחת את זה מאנשים שנפטרו. לדוגמה, אחד הגידים שלוקחים זה גיד אכילס, שהוא גיד מאוד מסיבי ברגל, אבל אולי נשמע אחר כך מה יצא בחלקו של דני, איזה גיד הוא קיבל.
יובל, 4 ימים לפני הניתוח של דני, ישבתי איתו לשיחה כנה מאוד, עלו בפחדים, ולפני שבוע ישבתי איתו לעוד שיחה, 3 חודשים אחרי הניתוח. כשהתיישבנו לשוחח, דבר ראשון, השמעתי לו את הסיפה של השיחה הקודמת שלנו, ימים אחדים לפני שנכנס לניתוח. בעוד 4 ימים אתה נכנס לניתוח, אני חושב שאני יכול לענות רגע לשאלה הבאה שלי בעצמי, כן. אוקיי? חששות? לא, אני אכנס, אני מתאשפש ביום ראשון, הניתוח ביום שני, יהיה בסדר.
לא, א', אני לא יודע אם יהיה בסדר. זאת אומרת, אני מסתובב עם תחושה שאני צריך לסגור דברים, אני מתנהל ברמה הפרקטית, ברמה של, אני צריך שתהיה המשכיות לחברה, אני צריך שתהיה המשכיות למשפחה. הניתוחים הקודמים שהיו לי לא ממש שאלו אותי. זאת אומרת, ניתחו אותי בגיל 17, 3.5 שעות, שני צוותים, לא ממש שאלו אותי. היום זה ניתוח אלקטיבי, אז אתה יודע, אתה די בא כזה עם שאלות, רגע, אולי אני לא מתעורר מזה, למרות שאתה יודע שזה אחוזים מאוד מאוד נמוכים, אולי אני יפגע ביותר ממה שאני אשפר, הבנתי, אבל לחיות כל הזמן עם כאבים וצורה כל כך מוגבלת, זה לא אורך החיים שאני מאחל לעצמי. ואז אני אומר, אני ברמה הפרקטית סוגר דברים, כדי שיהיו את זה. עכשיו, אם זה ישודר, אחרי שלא הצליח אחרי זה, ודני זיכרונו לברכה הלך מאיתנו, אז אפשר היה להגיד שהייתה לי תחושה מוקדמת. אבל אם לא, אפשר היה להגיד שאני סתם עם חוש הומור מקבר מטורף.
אז בעצם אני מקשיב לתשובה שלך על האם חשש, ואני שומע פה שוב את ה... גם החשש נופל בתוך המסגרת של cost of doing business.
א', אם אני לא אקום, אז אני במילה לא יודע, אז מה זה משנה? אם אני אקום וקרה משהו ונהייתי נחב, אז אני אתמודד עם הסיטואציה. לפי נראה תהיה פחות נעימה, אולי יהיו לי תסכולים ואולי כעסים, אבל זה יהיה אז, ואז נצטרך להתמודד עם זה אז. ואם הכל יהיה בסדר, אז הכל יהיה בסדר, ונשמע את ההקלטה הזאת ונצחק על הזה. יש כאלה שיגידו אולי שזה חששות, וזאת הצורה שלי להביע אותם, אז שיגידו, לא אכפת לי.
יום שני הניתוח?
כן.
דני, תודה.
תודה לך.
אז זה דני 4 ימים לפני הניתוח, ועכשיו דני 3 חודשים אחרי הניתוח. אז התעוררת.
כן.
ואנחנו שומעים את ההקלטה הזאת.
גם התוארתי, גם לא מתתי, וגם לא יצאתי נכה. זה ספוילר, סליחה שאני מקלקל לכם את הפרק. ולא רק שלא יצאתי נכה, התוצאות פנטסטיות. זאת אומרת, אני כמעט מרים לגמרי את היד. זה נראה נורמלי, אין לי מדרגה כמו שנראיתי קודם, כמו איזה קווזימודו בגיבן מנוטרדם. אני שוחה, חזרתי אפילו לרכב על אופניים גם בשטח, למורת רוחם של קרוביי. היה די מגניב, מה שלא מגניב היה, זה שהתברר שבגלל שהניתוח הזה הוא די נדיר שעושים אותו בערך 2 פעמים בשנה, לא עושים תהליך שקרוי בלוק, שבו למעשה מרדימים את כל העצב של היד, ולמעשה התוארתי מכאבים.
תחילת ההקלטה הייתה ב-14 בספטמבר,
כן.
2017, ימים אחדים לפני שנכנסת לניתוח, זה היה גם רגע לפני החג, והיום אנחנו כבר כמה חודשים טובים אחר כך, ובאמת חזרת, כמו שאמרת, גם למורת רוחם של אנשים, אבל חזרת לעצמך. שמעו, אני חושב שהגדרתי אותך בתור איש הברזל מטיטניום, אז אני שמח לראות שאולי יש עכשיו איזשהו דנט קטן בטיטניום, אבל עדיין חתיכה אחת. אמרת שהתוארת מכאבים.
כן.
ומה?
זהו, פשוט חיכה לי מהצד השני עולם של כאב, שאם חשבתי שבתאונה כואב, הניתוח הזה הוא ממש כואב. כמה חודשים לשנתי טוב, הייתי פשוט מתואר בלילה מכאבים. לקחתי תקופה מאוד קצרה של משקחים אופיואידים, זה פשוט גם נתן לי להרגיש לא טוב, גם הסתובבתי כזה חצי זומבי, לא מומלץ, והעדפתי להתמודד עם הכאבים.
אחד הדברים החזקים ברעיון הקודם, וזה משהו שאנחנו דנים בו בפרק, זה, אני חושב שאפשר להגדיר את זה, הספיריט שלך הוא חלק חשוב מאוד מתהליך הריפוי שלך והשיקום שלך, אז אם הייתה הפאזה שבין התאונה ללחזור לחיים רגע לפני הניתוח, היית צריך לגייס הרבה מהכוחות שלך עצמך, כדי לחזור בעצם לתפקוד מלא. השאלה שלי, אם לא הייתה שריקה, אם לא קמת איזה בוקר אחד אחרי הניתוח ואמרת, קיבינימט, איפה אני נמצא?
לא, אני מנסה להיזכר אם היה איזה נקודה של שריקה, אני מניח שכן, באיזה אמצע הלילה כזה שלא ישנים ולא זה. מה שנורא חיכיתי, כי היו לי כמה ביקורות, זה שהם יגידו לי, אתה יכול להתחיל לעשות אקטיבי, לא נעזר, ואז ידעתי שאני יכול להתחיל לחזור לשחות. ברגע שחזרתי לשחות, הפיזיותרפיה קפצה בצורה דרמטית. ברגע שנכנסתי למים, אני מרגיש לפעמים כמו דג במים, זה המקום שלי. באותו רגע, כל השיקום פשוט התחיל לרוץ על סטרואידים, זה טס קדימה, ובכלום זמן, משהו כמו שבועיים, שלושה, התחלתי להגיע גם לזוויות של היד, וגם לחזק אותה, כי זה כמו סמרטוט, היד נהיית כמו סמרטוט אחרי ששלושה שבועות לא מזיזים אותה בכלל. והיום אני שוחה, אני לא יכול להגיד שחזרתי לשלושה, ארבעה קילומטר שחייה שעשיתי, אבל אני עושה שתי קילומטר, אין איזה בעיה, חוץ מזה שאני מתעצל. שאר הדברים, חזרתי לרכב על אופניים, גם בשטח, אבל בעיקר בבית על טריינר, שזה הרבה יותר קשה מבחינת כושר, ואני פשוט מקפיד לעשות כל יום, כל יום, כל יום. ועכשיו, כדי שאני לא יוצא הגיבור האמיתי של הזה, חמותי לעוד הזדהות שברה את הכתף ואת המרפק שלה, פשוט החליקה באמבטיה, ומכיוון שהיא באמת אישה חזקה ואמיצה, אז היא גם נכנסה לפיזיותרפיה. אז אם אני הייתי עושה פעמיים ביום, שלוש פעמים ביום, היא עושה 5-8 פעמים ביום, לדעתי, היא פשוט בין הפיזיותרפיות קצת נושמת. ופשוט רואים.
יש את ברזל.
היא חבל הזמן. החוכמה בפיזיותרפיה זה בדיוק כמו ספורט. זה נחישות, לא לוותר לעצמך, להיכנס לתוך הכאב בלי להגזים. זאת אומרת, צריך להיכנס לתוך הכאב אבל בעדינות, למשוך כמה שזה, וזה בסוף יבוא.
מה אתה יודע להגיד על התורם?
אני לא יודע להגיד על התורם. א', מדובר על לא לקחו רצועה של כתף, אלא של ברך, זאת אומרת, משהו של הרגל. מעבר לזה אני לא יודע להגיד.
חצי שנה כמעט עברה מאותו בוקר.
כן.
אני רוצה רגע שתהיה פרשן לענייני דני. איך זה נראה מהצד?
תראה, אני חושב שתאונות כאלה נותנות סוג של פרספקטיבה. אני בשנים האחרונות נמצא, תאמת, אז הוא תמיד נמצא בסוג של מרוץ כזה. וזה נותן איזה, כאילו רצת ופתאום נפלת, התגלגלת על המסלול רקורטן משובח, וכל הקהל מסתכל. אז א', זה נותן לך איזושהי פרספקטיבה לגבי כמה אתה שביר, וגם כמה שאתה לא. זאת אומרת, אתה לוקח, מקבל איזושהי פרספקטיבה לחיים, לגבי המשפחה, לגבי החברים, לא יודע לפרשן יותר מזה, אני התמודדתי עם זה כמו התמודדויות אחרות שהיו לי, וזאת התמודדות, לא ממליץ לאף אחד, אל תנסו את זה בבית.
או בשטח.
או בשטח. הניתוח שלי היה די ארוך, אני חשבתי שזה ניתוח שזה חצי שעה משהו, אני חושב שיצאתי אחרי איזה 3 או 4 שעות, כמו שאמרתי, הוא די נדיר, מה שעשה לי דוקטור עוז, שזה גם ההזדמנות להודות לו, היא פרוצדורה שעושים מעט מאוד, אותה השתלה של רצועה ולמעשה איזה מין קשירה כזאת מאוד מתוחכמת של שני המפרקים, בביקורות אחר כך הראה למתמחים שלו, אז הדבר מצחיק זה שהוא הראה שנשארה צלקת ממש ממש קטנה ודרך אקטרקטיבית בקו הביקיני. אז אני שאלתי אותו אם עכשיו אני צריך מעכשיו ללכת עם חזייה של ביקיני. לא יודע. זה אולי משהו שאני אשנה.
דני, אני חושב שבשם כולנו פה, וכל מי שמכיר אותך, זה מצד אחד מפעים לראות איך פשמוד הסתערת על הדבר הזה, כן. ומצד שני, טוב שחזרת שלם.
כן. צריך לזכור, אנחנו שבירים, אנחנו זה, מקבלים מדי פעם את התזכורת הזאת, וממשיכים הלאה.
טוב. רק אל תעשה את מה שהבטחת שבעוד 30 שנה תאונה עם קלנועית. חרם.
אני בונה על זה שלא יהיו קלנועיות. בטח ידרוס אותי איזה רכב אוטונומי של גוגל, אמזון, או זה.
דני תימור, רק בריאות.
תודה רבה.
תודה. יובל, שוב, זה דני. דני לוקח גם את האירועים באמת המרעידי אמות ציפים, בסוג של פרופורציה שהיא כמעט נראית לא הגיונית, אבל כשמכירים את האיש, רואים שמבחינתו זה ההיגיון, וזה ההיגיון שעובד בשבילו הכי טוב והכי בריא.
נכון, האמת שיצא לנו פרק מאוד משפחתי, כאילו המושא הפרק שלנו זה מישהו שאנחנו מכירים טוב ועובדים איתו, ואולי זה דווקא עושה את זה יותר מעניין, לראות באמת את התהליכים שעובר הפצוע, המטופל, דרך העיניים של דני, כי באמת הראייה שלו היא מאוד מיוחדת ומפוקחת, ויש לו ראייה ככה מאוד תכלסית על החיים.
ועדיין אירוע טראומה זו הסתה מרעידת אמות ציפים ממסלול חיים רגיל של כל אדם ושל כל הסביבה שלו, כמו ששמענו בשני הפרקים.
נכון, זה הטראומה. גם מהצד של הצוות, אתה יכול לשבת בחדר מיון, לאכול נגיד ארוחת בוקר בחדר צוות עם הטראומטולוגים, ותוך שתי דקות הם נמצאים בשיאה של דרמה עם התרגשות ואדרנלין מטורפת. המעבר הזה מנקודה אחת לנקודה אחרת, והמהפך הזה בעצם שאתה עובר בתוך שניות, זה עולם הטראומה. ככה זה נראה. זה גם מהצד של הפצוע, שרגע לפני זה נסע על אופניים ופתאום מצא את עצמו בסכנת חיים, וגם מהצד של הצוות, התהפוכות האלה והאדרנלין הזה, אני חושב שמי שמתעסק בטראומה יספר לך שזה אחד מהדברים שמושכים אותו למקצוע הזה. זה מה שמיוחד בדבר הזה שנקרא טראומה.
עושים רפואה, פרק שני מתוך שניים על טראומה, מסיימים. תודה למרואיינים שלנו, דוקטור עופר מרין, דני שלנו, האיש שפורק לו יחדיו, ולדוקטור הדר עוז. תודה לרוני קורן, התחקירנית שלנו. שאלות לרוני ניתן להפנות למד@prodayl.net. תודה ענקית ליוסי מץ ולניר סייג, לרן לוי העורך הראשי ולדני תימור המנהל העסקי שלנו. תודה יובל.
תודה עידן.
עושים רפואה. להתראות בפרק הבא. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, runlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט חפשו עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם info@podil.net. ניתן ליצור קשר גם בתא הקולי, שמספרו 03-374-1907.
רכב אוטונומי.
רכב אוטונומי. אקמול. אקמול.
עכשיו, השיעול. תגיד, אין איזה תקופת צינון?
אנחנו בעיצומה.
איזה סאונד מדליק.
אם מישהו נופל בבית מכיסא...
מישהו נופל ביער, ואין אף אחד מסביבו, האם הוא נחשב פצוע טראומה?
האם הוא נחשב עץ? שלום יובל.
היי דן.
טראומה. ממליץ? כנראה שלא.
אוקיי, בוא נעשה את זה שוב.